פודקאסט השבוע מתארח בסדרת מפגשי הארץ לייב, ויעלה גם בשידור וידאו. אתם מוזמנים גם לצפות בנו. הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. האם ישראל הגיבה בצורה חרדתית ומוגזמת לנגיף הקורונה? את השאלה הזאת נפנה למשנה למנכ״ל משרד הבריאות. נשאל גם למה היה דחוף לפתוח את איקאה, ועד כמה ההתנהגות המזלזלת כלפי ההנחיות של ראש הממשלה והנשיא משפיעה על הציבור. איתמר גרוטו יסקור פה את ההכנות של המדינה לקורונה ומה צפוי הלאה. בתי הספר יחזרו עם כ10 תלמידים בכיתה, אלפי מכונות הנשמה חדשות יגיעו לפה עד מאי, ומדי יום יערכו 30,000-40,000 בדיקות. אבל מנגד המטוסים יישארו ריקים, לא יהיו אירועים המוניים, נמשיך להסתובב עם מסכות וגם להיכנס לסגר מדי פעם. לאחר מכן רן ברזיק ורפאלה גויכמן עם המחיר הכבד של הקורונה על זכויות הפרט, עכשיו לא רק השבק רוצה לעקוב אחריכם. ולבסוף יוסי יובל שמתמחה בחקר הטלפים על מערכת החיסון של היונק, על הפצת קורונה וגם על חיי המין המרתקים של החיה הזאת. הנה התחלנו. אנחנו כמובן פותחים עם הקורונה ונחזור לנקודת ההתחלה. ב-7 בינואר פורסמה באתר הארץ הידיעה הבאה, סין מודגת ממחלת ריאות חדשה שמזכירה את מחלת הסארס. שלום לפרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ״ל משרד הבריאות.
שלום ליאור.
בוא נחזור לרגע של ההתחלה הזאת, איפה זה פגש אתכם?
אז אנחנו במשרד הבריאות עוקבים באופן קבוע אחרי מה שקורה בעולם, גם מקבלים דיווחים שוטפים דרך מערכת למצבי חירום של ארגון הבריאות העולמי. אז ממש בהתחלה קיבלנו את הנתונים והדיווחים, והתחלנו בעיקר באיסוף מידע בשלב הזה.
מה זה אומר איסוף מידע?
זה אומר לעקוב אחרי האתרים של ארגון הבריאות העולמי, לבדוק מה קורה בדיווחים בסין, בכל מיני דרכים אינטרנטיות כאלה ואחרים, בעיקר בדרך הזאת.
נשיא טראמפ אומר שהם לא כך תפקדו, וניסו להסתיר את הנתונים האלה מסין, בהתחלה לפחות.
את המידע שהגיעו מסין הם לא הסתירו. יחד עם זאת, אני חושב שהתחושה שהם שידרו בהתחלה הייתה תחושה של משהו כנראה שחולף. מסר שאני קיבלתי ממנכ״ל הארגון, שהיות שבשלב זה לא נראית הדבקה מאדם לאדם, אז כנראה שזה משהו שיהיה דומה במקרה הקיצוני לסארס, וגם פחות מזה, היות שהיום הרבה יותר יכולות להכיל דברים מהסוג הזה.
ומתי התמונה משתנה מבחינתך?
אני לא זוכר את התאריך המדויק, נדמה לי 20 בינואר, שבעצם מדווח על העברה ודאית מאדם לאדם. יחד עם בעצם הזיהוי והבידוד כבר של הנגיף, אז כמובן בשלב הזה אנחנו קודם כל נערכים במעבדות שלנו לפתח את היכולת לזיהוי הנגיף, ומתחילים לכתוב את הנהלים בישראל לגבי איך מתמודדים, איך תתמודד מערכת הבריאות, שבשלב ראשון הדגש הוא כמובן צריך להיות על זיהוי של המקרה הראשון, וכמובן ניסיון למנוע אותו.
משרד הבריאות אמר בשלב די מוקדם שברור שהנגיף הזה יגיע לישראל. מאיפה הערכה הזאת בגלל השמיים הפתוחים?
אנחנו ראינו שזה מתפשט ממדינות למדינות, מתפשט דרך האוויר, והנחנו שאין לנו אפשרות לסגור הרמטית כניסה, היות שבעצם אין שום דרך לזהות ספציפית מישהו שהוא נסע בכניסה, אז בהחלט אנחנו שככה יהיה, שיהיו מקרים ראשונים בארץ.
סגירת השמיים בפני סין תרמה לזה שעצרנו את הפצת המחלה פה?
בסופו של יום המחלה הגיעה אלינו דרך אירופה ולא דרך סין, כך שבאמת לא היינו מקרים של הדבקות מסין, אז זה היה אפקטיבי העניין הזה.
באיזה שלב מערבים את ראש הממשלה ומקבלים באמת את ההחלטות מה תהיה המדיניות הישראלית, ובאיזה אופן לוקחים בחשבון את הפגיעה בכלכלה?
אז בעצם אנחנו מתחילים לערב את ראש הממשלה בערך בשלב שבו יכולת לסגור את סין, או אולי כמה ימים לפני כן.
משהו שיכולות להיות להשלכות דיפלומטיות?
זה מתחיל קודם כל באמת בחשיבה בהשלכות הדיפלומטיות, משרד החוץ ואחרים, ואחר כך גם בחשיבה באמת על שאר ההתמודדות, ובו בשלב הזה זה כבר מבינים שזה אירוע שיש לו אימפקט גדול, וצריך להתחיל להערך בצורה יותר משמעותית.
מבחינתכם על כף המוזניים, מה נמצא רק למנוע כמה שיותר את התחלואה ואת המתים, או גם הכלכלה אתם לוקחים בחשבון?
לאורך כל הדרך אנחנו מסתכלים, אני רואה לפחות את התפקיד שלי וגם את התפקיד של משרד הבריאות ככלל, זה להסתכל גם על האיזונים. זאת אומרת, בסוף לא רק להסתכל רק על הבריאות, כי צריך לעשות איזונים, לאפשר את החיים, וזה בעצם בכל כמעט תקן שאנחנו קובעים או משהו כזה, יש ניסיון לראות מה הישימות שלו ושהוא לא יפגע יותר מדי זאת אומרת שישמר האיזון על שמירה עם בריאות הציבור.
אבל הגענו כבר כמעט למיליון מובטלים, אנשים שהוציאו אותם לחלטים, אנשים שפיטרו אותם, וכולם אומרים שיהיה קשה לרושש את המשק, ועכשיו המחיר הכלכלי, בעצם אתה אומר שרק מעכשיו מתחילים לחשוב עליו?
פה בעצם אנחנו מסתכלים קודם כל תמיד על המרחב של הנתונים האפידמיולוגיים, כי זה בעצם הבסיס והשפת הדיבור שלנו והידע המדעי שלנו מבוסס על זה. כמעט תמיד אפשר לומר שהידע האפידמיולוגי הוא איזשהו, חסר בו איזה מידע, זאת אומרת תמיד צריך לקבל איזשהו, יש מצב של אי ודאות, ופה מרחב הוודאות היה גדול. אז ככל שמרחב אי הוודאות גדול יותר, גם אז פחות לא רוצים לקחת סיכונים בהקשר הזה, אז זה הנקודה ראשונה. ההיבט השני הוא כמובן היבט כלכלי, מסתכלים על ההשלכות הכלכליות. אנחנו יודעים שחלק מההשלכות הכלכליות הן בכלל חיצוניות, הן לא תלויות בנו. זאת אומרת, העובדה שחברות התעופה הפסיקו לטוס וקרסו וגברים נוספים, כאילו זה גם השלכה גלובלית. אני גם חושב שחלק מההשפעה פה על עסקים וכולי, זה לא דווקא בגלל הצעדים שפה בישראל, אלא בעצם ההשפעה הגלובלית של המגפה. קשה להפריד באמת מה החלק של שתרם הסגר פה שהיה, לבין החלקים האחרים שהם בכל מקרה השפיעו. זאת אומרת, זה שתיירים לא באים, זה, זאת אומרת, שוב, זה כנראה מצב שיימשך, כי זה לא תלוי בהכרח במדינות הישראלית.
אתה לא חושב שהתגובה הייתה חריפה מדי? בכירים באיכילוב מדברים על זה שמשרד הבריאות הגיב בחרדתיות אפילו.
אני לא חושב, אני לא טיפוס חרדתי בכלל, ובאמת אני ניסיתי כל הזמן לשמור על האיזון, אני חושב
נו, דיברת שצריך לחלק מנות קרב, בוא נזכיר.
בסדר, כי זה היה, זאת אומרת, אני חושב שהיה צריך, אני גם חשבתי שככל שנעשה את הצעדים חריפים יותר, ככה הם יוכלו להיות קצרים יותר. זה גם הייתה תפיסת העולם שלי, ואני חושב שבסוף זה כן הוכיח את עצמו, כי יכול להיות שאם היינו נמרחים ופחות נכנסים למצב כל זה חמור, היינו צריכים להיות עדיין עכשיו, וזה משאב שלא יוצאים. זאת אומרת, היינו עם עכשיו עם 500, 600, 700 חולים ביום, ועוד כמה מאות מונשמים, אז היה לנו הרבה יותר קשה לצאת. אני דווקא חושב שהמהלך של האקוטי וההתנפלות שהייתה בהתחלה, היא דווקא סייעה בסוף לגמור את זה יחסית מהר.
זאת אומרת, עצם זה שהיו צעדים יחסית חריפים, והיה סגר בחלק מהפעמים, וגם בתי הספר נסגרו, וגם מקומות העבודה נסגרו, זה עזר להגיע למספרים שאנחנו רואים היום.
בהחלט. אני בטוח בכך, יש לנו גם נתונים יפים שמראים את זה.
אבל בוא נדבר שוב על המספרים ועל החרדתיות. נתניהו מדבר במסיבות נתניהו בהתחלה על 100,000 אנשים שיכולים למות, אחר כך זה יורד ל-10,000. בסך הכל אנחנו מדברים עכשיו על יותר מ-200 איש, שגילם הממוצע מעל 80, שמתו מהמחלה הזאת, ואנשים אומרים שעוד שבועיים היו מתים ממחלה אחרת. אחרת אולי.
בהחלט אני חושב שפה הצעדים שננקטו הם אלה שהביאו בסופו של דבר לתוצאות הטובות.
על המחיר לא כבד מדי?
מסתכלים על מדינות אחרות. תראה, אני חושב שהמחיר של, זאת אומרת, שדובר על המספרים האלה, עדיין, דרך אגב, יש לנו עדיין תרחישים שמדברים על המספרים האלה, אם לא נדע להתערב בזמן ולעצור במידת הצורך אם יצטרכו. אני מאוד מקווה שאנחנו נמצאים היום במצב הרבה יותר טוב מה שראינו בהתחלה מצד אחד. כי מצד אחד יש את המודעות של האנשים, שמירת המרחק, בעצם בסוף ההתנהגות האינדיבידואלית לדעתי היא הגורם המכריע ביותר. ובעצם היה צריך איזושהי תקופת זמן גם ליצור ולשנות את התרבות הזאת של ההתנהלות, שלא לוחצים ידיים, ששמים מסכה וכל הדברים. אז אנחנו מבחינה הזאת נמצאים במצב הרבה יותר טוב, כי הציבור כבר ערוך ומוכן בעצם להתנהגות הנדרשת לאורך השלבים. יחד עם זאת, מצד שני, אנחנו עדיין בסוג אחר של מצב יותר גרוע, כי כשהתחלנו אז היו כמה חולים בודדים מחול, עכשיו אנחנו מתחילים במספר הרבה יותר גבוה של חולים שנמצאים אומנם רובם בבידוד, אז אני בהחלט אופטימי לכך שאנחנו לא חייבים לחזור אחורה.
אתה חושב שאנשים עדיין מקשיבים כשראש הממשלה, נשיא המדינה וגם שר הבריאות מזלזלים בהנחיות וזה מקיים את הסדר, זה לא מודד חום, זה מזמין את הילדים שלו הביתה, אז אני או אנשים סביבי ישימו מסכה או יעשו מה שאתם אומרים?
אני חושב שלאורך כל הדרך המסר הוא מורכב. ואחת הבעיות באמת שיש פה את אלמנט אי-הוודאות, והעובדה שכל צעד שעושים עכשיו משפיע בעוד שבועיים במקרה הטוב, שלושה במקרה הגרוע. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נכנסים לאיזושהי בעיה, אנחנו נראה אותה רק בעוד שלושה שבועות, ולכן גם הציבור בסופו של יום, אני רואה, מרשה לעצמו דברים,
אתה רואה התרופפות.
ואני רואה התרופפות, ואני באמת חושב שגם חלק מההתנהגות של המנהיגים יכולה להשפיע באמת על הדברים האלה. אבל שוב, אני חושב שזה גם היה קורה גם בלי זה. זאת אומרת, אנשים באמת שואלים, אני כל הזמן נשאל שאלות. זה מורכב לפעמים להבין שכאשר קובעים למשל כלל של 100 מטר, זה לא בגלל שמישהו ילך 120 מטר או 150 מטר, זה יותר מסוכן. אבל בסוף יש לזה איזשהו מסר שהוא מועבר לציבור בעניין הזה. למשל, דוגמת המסכות, חייבים כל הזמן ללכת עם מסכה, גם אם אתה הולך לבד ברחוב.
אבל יש בלגן סביב הנושא הזה. בהתחלה אמרו, תשים מסכה, ואז שוטר יבוא, יגיד לך רק הזרה, אחר כך אמרו 500 שקל, אחר כך אמרו 200 שקל. עכשיו חובה לשים מסכות, ועדיין הרבה אנשים שאני רואה סביבי לא שמים מסכות.
אז הרבה פעמים בבריאות הציבור אנחנו מנסים ליצור איזה כלל של מספר חסמים שפחות אחד מהם יעבור. גם באירוע של תאונת דרכים, למשל, אני אקח, אם מישהו נהג שיקור והייתה תאונה, אז יש הרבה מאוד חסמים בדרך שמנסים, זאת אומרת, הגבלת המהירות. זאת אומרת, שמים מין שרשרת של הגנות. אז גם בתחום הזה אנחנו בעצם מנסים לבנות שרשרת של הגנות, שפריצה של אחת מהן לא תביא לפריצה כוללת, ולכן המסכות, יש להם באמת תפקיד חשוב פה. אנחנו מאוד מקווים שנוכל לבלום את זה בלי שאנחנו נראה גל תחלואה, שבסוף יעמיד בפני אנשים איזושהי מראה על ההתנהלות שלהם. שוב, אם אחד או שניים יצאו לערוץ יותר מ-500 מטר, באמת לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, זה קשה, אבל ברגע שזה מתחיל להיות ציבורי וכל אחד יעשה את זה, זאת אומרת, יש פה איזה אלמנט גם של סולידריות שצריך להיות בנקודה הזאת.
אתה לא חושב שיש בלגן בהנחיות והן גם מאוד לא ברורות? למשל, למה לפתוח סניפים של איקאה?
התהליך הוא שהממשלה מתכנסת ומחליטה בעצם, ויש דיונים, אנחנו באים כבר עם הנחיות מסוימות, ואז במהלך ישיבת הממשלה, בגלל שיש בסוף אינטרסים שונים של...
מירי רגב רוצה שיהיו קוסמטיקאיות. וגילה גמליאל מדבר על תרחנויות פלאפל.
יש דוגמאות שונות, ומשונות זה לא רק בהיבט של הצרכים האישיים של האנשים, אלא בהיבט שבסוף כל משרד הוא רגולטור של תחומים מסוימים, והוא מצד אחד הרגולטור שלהם, וצריך לקבוע להם מה לעשות, מצד שני הוא רוצה לייצג אותם כלפי הממשלה.
אבל למה איקאה? בוא נחזור לאיקאה. למה היה דחוף לפתוח את איקאה?
תראה, איקאה לא, זה לא ש... זאת אומרת, אנחנו לא דנו על איקאה באופן ספציפי, כדאי להבהיר את זה. זאת אומרת, הייתה החלטה של הממשלה לפתוח חנויות מסוימות, בין היתר חנויות לרעיתים. חנויות רעיתים ברחוב. עכשיו, אז אני חושב שאיכשהו אף אחד לא חשב על איקאה באופן ספציפי בנקודה הזאת, ופתאום זה צץ כאיזשהו מקום שבעצם הוא עומד בקריטריונים. עכשיו,
טוב, חוץ מליצמן שלפי מה שאנחנו דיווחנו, חסידות גור קיברה תרומות מאיקאה.
אני ממש ליצמן לא היה מעורב בכלל בהחלטה, וגם לא הנהלת משרד הבריאות. זה בעצם, זה התגלגל לפתחנו ההחלטה. בעצם, הם קראו את התקנות, הבינו את הפרשנות שלהם שבעצם ניתן להם לפתוח, כי הם לא קניון מצד אחד, חנות רחוב, רעיתים, אז...
לא, אבל אז נוצרים שם תורים, ואולי יש הדבקה.
ואז באמת חשבנו, אוקיי, בואו ננסה אולי לעצור את זה, אבל ללכת לשנות את התקנות במיוחד בשביל איקאה, זה גם לא נראה טוב. העסקים המורכבים מבחינתנו, זה אותם עסקים שמחייבים מגע. זאת אומרת, בכל מקום שאין בו חובת מגע, אם זה חנות ספרים, אם זה ספריות, אם זה אימונים של ספורט, שלא מחייבים מגע, אז אני חושב ששם אנחנו בסדר.
טוב, קוסמטיקאיות כן מחייבות מגע.
כן, אני חושב שכאן יש איזשהו בעייתיות בנושא הזה, למרות ששוב, גם מחייבים שם למשל לשים מגן בנוסף למסכה, גם לשים מגן על הפנים, שהוא גם, דרך אגב, אנחנו היום בוחנים גם בכלים הנדסיים ומדעיים את היכולת שלו, של המגן הזה לתת מענה. יכול להיות שאפילו במצב מסוים אולי הוא יוכל להיות להחליף אפילו את המסכה. זאת אומרת, זה שאיפה שלנו, כי אז לכולנו יהיה יותר נוח.
כששוטרים רודפים אחרי גולשים בים, זה נראה לך סביר?
נראה לי שהכיוון, זאת אומרת, היה צריך להיות אכיפה יותר למקומות אחרים, ובהחלט אנחנו בקשר עם המשטרה כל הזמן, ולנסות לכוון אותם מה לעשות, אבל בסוף לפעמים יש איזה שוטרים בשטח שהם לא תמיד מקבלים את כל ההנחיות עד הסוף, וזה קורה, אני חושב
פתאום ש... פתאום מביאים מסוק, פתאום מנסים לתפוס אותם, ממש מוציאים אותם על גולש אחד?
כן, זה קצת היה מוגזם, לדעתי, ולכן האמת שאתמול בלילה ישבתי וכתבתי את התוכנית בעצם שתאפשר את הגלישה ופעילות בים, כל איזה ספורט יחידני, מה שאנחנו קוראים.
אז מי עכשיו מותר?
עוד לא, זה צריך לעבור את אישור של הממשלה, אבל זה הצעה שאנחנו הצענו יחד עם משרד הספורט.
בוא נדבר על המוכנות נכון לכרגע, אז מכונות הנשמה, מה מצבנו?
אני חייב לומר באמת, תחום מכונות ההנשמה, בעזרה של באמת הגופים שהתגייסו לטובתנו, משרד הביטחון והמוסד וצהל.
זה שהמוסד גנב מכונות, זה עזר.
אני לא חושב שהם גנבו מכונות, אבל הם פשוט יודעים להגיע למקומות שאנחנו לא יודעים להגיע אליהם.
אז כמה יש עכשיו?
יש עכשיו מספר של כ-2,500, אבל יש ממש תוכנית השלמה מלאה, שאנחנו נגיע ל-7,000 ויותר.
מתי?
בסביבות תחילת יוני.
תחילת יוני יהיו 7,000 מכונות הנשמה?
כן, נושא, אפשר להגיד שנושא מכונות הנשמה נפטר, אבל עדיין יש עוד בעיות, יש בעיות של תרופות, הרדמה שנדרשות למשל, שזה קשה מאוד להשיג, הרי בסוף קשה להשיג את כל החומרים האלה בעולם, אז תרופות הרדמה עדיין לא סגרנו את הפער, אבל אנחנו עובדים גם על הנושא הזה. כל נושא של הכשרת הכוח אדם שיעשה, אז זה גם תהליך שמתקיים, זאת אומרת הוא במקביל וצריך להגיע גם לשם. כל נושא של ציוד מיגון, גם תכונות של בדיקות המעבדה, מתפתח למספרים כאלה שאנחנו נוכל לתת מענה טוב.
זאת אומרת, נגיע ל-30,000, 40?
40-50 אלף.
מתי?
אני מקווה לקראת סוף מאי, תחילת יוני, שוב.
זאת אומרת, ביוני יהיו גם מחלות הנשמה וגם יהיו הרבה בדיקות.
אז נהיה יותר ערוכים. כמובן שאם אנחנו נראה שיש איזשהו תקלה בעניין הזה, כי פתאום יכולים לקרות דברים וכבר קרו דברים שעלו הזמנות שלא הגיעו, או ביטלו הזמנות בגלל כל מיני אמברגויים של מדינות, כולל המדינות הגדולות והביותר, אז אנחנו צריך עוד פעם לשקול את הצעדים. המטרה שלנו באמת לייצר איזה קו אדום, שאומר, הקו אדום הזה זה מינימום שאנחנו צריכים להגיע אליו.
שמה הוא?
מבחינת מספר מונשמים, עוד לא החלטנו בדיוק את המספר, אבל זה ינוע, אני מניח, בסביבות 2,000. ואחר כך עוד קו אדום עליון, זה כמו הכנרת אולי, קו אדום תחתון, וקו אדום עליון של 7,000, ובסוף בתוך הטווח הזה נוכל להשפיע על המגפה.
בוא נדבר על תוכנית היציאה. אמרת שאתה חושב שהגל הראשון של המחלה בדרך להסתיים, ויכול להיות גל נוסף, אנחנו צריכים למנוע אותו, ועכשיו מתחילים לפתוח במטרה לדחות את הגל הזה. אז מה פותחים עכשיו, לדעתך? בתי ספר ייפתחו?
כרגע מה שנפתח כבר עכשיו זה בעצם כל החנויות, גם ספורט בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שהשלב הבא זה יהיה לפתוח את ספורט לגמרי, זאת אומרת, בלי המגבלה של 500 מטר, כדי שאנשים יוכלו לעשות ספורט ביחיד או בזוגות גם במרחקים יותר גדולים. ומערכת החינוך זה באמת שאלה מורכבת. אני חושב שאפשר למצוא פתרונות למערכת החינוך.
שמה אתה ממליץ?
בסוף העקרונות הן די פשוטים, זאת אומרת, כמעט בכל דבר יש
שני מטר, מסכות, ללחוץ ידיים.
והמושג הזה שאולי כדאי לך, מושג הקפסולות, שהוא נעשה מאוד. קפסולות זה אומר שאנשים קבועים, קבוצה קבועה כל הזמן. זאת אומרת, אותם תלמידים ביחד עם אותו מורה, זה כמעט כל מקום. בצבא יש קפסולות, בספורט יש קפסולות, זה ככה מאוד חזר לז'רגון הנושא של הקפסולה.
זאת אומרת, אם אחד חולה, אז אפשר לבודד את כל הקבוצה ולא את השאר.
בדיוק, כדי ליצור מצב שלא יהיה הדבקה נרחבת. אז אני חושב
שבתנאים... אז כמה תלמידים בכיתה?
בתנאים האלה זה... שוב פעם, זה עוד לא, זה בדיונים, זה... כי מצד אחד צריך לחשוב על ה... מה נכון בבריאותית, אבל גם צריך לקחת את ההיבט החינוכי, ואיך מערכת החינוך יכולה להסתגל, זאת אומרת, לעשות, אבל אני חושב שהסביבה של 10 תלמידים, זה סדר גודל שהוא יהיה סביר כנראה לעניין הזה.
וזה לא סיכון גבוה מבחינתך?
אני חייב לומר שיש סיכון. יש סיכון, אנחנו יודעים פחות או יותר לקמת אותו, הבסיס מודלים. יש סיכון שאנחנו נגיע ליותר מונשמים, אבל זה עדיין יהיה מתחת לסף שמערכת הבריאות לא תוכל להתמודד איתו. אז צריך לקחת פה בחשבון, בסוף זה החלטה גם של המדינה, והיא החלטה שיש בה הרבה מאוד שיקולים, ובסוף זה משהו אתי מאוד מורכב, כי בסוף, זאת אומרת, אם יהיו יותר מונשמים, גם יהיו מן הסתם גם יותר אנשים שימותו מהמחלה, אז צריך לעשות את האיזון הזו, וזה משהו שמאוד מורכב.
אם אנחנו מדברים על מה צפוי הלאה, ביל גייטס מייסד מייקרוסופט כותב מאמר די נפוץ בחול בסוף השבוע, הוא מספר על המצב העתידי, שנתיים עכשיו של הגבלות קורונה. בוא נעבור על מה שהוא כותב, גם אתה קראת, אז הוא מדבר על זה שלא יהיו טיסות, לא יהיו הופעות, כל הזמן יהיו סגרים מקומיים, זה גם העתיד מבחינתך?
זה ככה כמו שזה נראה, ומרבית המומחים האפידמיולוגיים חושבים שכך זה יהיה.
בוא ננסה לתאר, טיסות אין?
אני חושב שאפשר יהיה למצוא פתרון גם לטיסות, זאת אומרת...
רק לעסקים, אבל לא תיירות.
זהו, זה דברים מורכבים, אתה יודע, מתחילים בעסקים, ואחר כך, בסוף, כל הזמן חושבים על עסקים, אבל אני חושב שצריך לחשוב גם על הבן אדם הפרטי שיושב בבית. צריך לקחת בחשבון שיש גם את ההצעות האלה שאומרים לבודד את הקבוצות סיכון, לבודד את הקשישים במשך זמן ארוך, אני חושב שזה לא פתרון טוב.
למה?
משתי סיבות. קודם כל, בגלל שבסופו של יום גם הבדידות והפגיעה הזאת, בעובדה שאני אישית, למשל, לא יכול לפגוש את אמא שלי, ואחרים לא יכולים, זאת אומרת, לפגוש את המשפחה שלהם, אני חושב שזה גם בסוף פוגע בבריאות שלהם.
אבל זה המצב גם כרגע, גם בלי שתגידו את זה.
לא, אבל אני אומר שוב פעם, כדי שאנחנו נוכל כן לאפשר להם גם לצאת, צריך לקחת יותר הגבלות אצל הצעירים. זאת אומרת, זה הפתרון של לפתוח הכל לצעירים ולאפשר ולכלוא את הזקנים בבית, אני חושב שהוא לא ישים.
המודל השוודי, אתה אומר, לא ילך פה.
אני חושב שלא, גם יש לו השפעות בסוף. אם אנחנו רוצים לדאוג לאנשים הקשישים שלנו, אז צריך לראות שמאפשרים להם גם לצאת מהר יותר. נקודה שנייה, אני גם לא חושב שבסוף תהיה כאן סבילות, גם במצב שאם ניתן לכל הצעירים להסתובב באופן חופשי, בסוף אנחנו נוכל לראות גם מקרים של תחלואה ותמותה בקרב צעירים, וזה גם משהו צריך לקחת אותו בחשבון, זה לא משהו של מה בכך.
אז אם נחזור רגע למודל השוודי, למה הוא לא יכול להצליח בישראל? כי אנשים לא מקשיבים למה שהרשויות אומרות? צריך צעדי ענישה?
לא, פחות, אני חושב שדווקא הציבור מתנהג בו מאוד יפה, ואפשר לראות את זה אפילו, אולי יהיה לנו שינוי בעמידה בתורים, שאנשים יעמדו בתורים יותר מסודרים גם אחרי.
הדברים החיוביים שיקרו פה בעקבות הקורונה.
נכון, אבל אני חושב שזה לא עניין של היענות, זה פשוט עניין של ערכים. אני נותן תמיד דוגמה לאירוע שהיה בגרמניה, שלפני כ-10 שנים של התפרצות חיידק איקולי מסוים, שגרם לתמותה של מעל 150 ילדים.
אכלו משהו ו...
זה הסתבר אחר כך קשור לנבטים, ואפשר לראות את התגובה שבגרמניה בסופו של יום, גם בהיבט של לא היו אחרי זה ועדות חקירה, לא האשימו את משרד הבריאות שהוא לא עבד כמו שצריך, לא האשימו את הפוליטיקאים שהם לא פעלו והגיבו.
בניגוד לפרשת רמדיה פה?
בניגוד לפרשת רמדיה זה סיפור, אבל יש עוד כל מיני דוגמאות כאלה, אני לא צריך לסלמונלה בקורנפלקס, כן? מי שזוכר זה היה אירוע בקיץ לפני 2 או 3, אני לא זוכר בדיוק, שזה הפך להיות הדרמה של המדינה, כשבאמת בסוף, זה באמת הסיכון שזה לעומת הקורונה הוא כמעט אפסי, אבל הסבילות של הציבורי, אני זוכר שהיינו בדיונים בכנסת, והדיון על דגבי התקשורת כל הזמן על זה שבעצם לא הקמדנו מספיק, ולא הדברים האלה, זאת אומרת, למעשה אם נגביל את זה למצב הסגר, אז בעצם הפתרון של איזשהו ציפול זה לסגור את תעשיית הקורנפלקס לכמה זמן עד שהדברים יסתדרו. אז כמובן שלא עשינו את זה, צריכים לשמור על האיזונים. אז אני אומר, בכל זאת יש ערכים מסוימים של מדינות, ואני חושב שגם ההתנהגות פה זה גם התרבות שיש לנו פה, של הערך החשוב ביותר שיש לחיי אדם, העובדה שגם אנשים מאוד מבוגרים מנסים לשמור אותם בחיים, גם במצבים שהרבה מדינות אחרות אולי היו מוותרות. אני חושב שזה ערך חשוב אצלנו וגם משפיע על מקבלי החלטות וגם על ההתנהגות של מערכת הרפואה.
אבל זה שבתי החולים ריקים ואנשים לא מגיעים מחלות אחרות כרגע, יכול להיות שהנזק ארוך הטווח של זה יהיה הרבה יותר גבוה מה-200 הרוגים שיש כרגע מקורונה.
אז ברור שיש לזה גם השלכה, ואנחנו היינו רוצים מאוד בין היתר התהליכים, זה לחזרה של בתי החולים, אנחנו כבר רואים את זה. הסיבה העיקרית שבתי החולים התרוקנו זה לא בגלל שנסגרו מערכות, כי מערכי החירום והדברים ש... זאת אומרת, הטיפולים הדחופים וכל האלה יכלו להימשך, אבל אנשים פחדו להגיע לבתי חולים. וזה גם איזשהו פחד מוגזם שהיה מהקורונה, שראינו אותו בכל מיני מקומות, בטח בהתחלה. המסר שאנחנו רוצים להעביר לציבור ולהסביר כאן בעניין הזה, שאין חשש להגיע לבתי חולים. זה מקומות הכי בטוחים היום בתי החולים, אני חושב, באותו מקומות שאינם קורונה.
תנסה לעשות לנו תסריט לסיום לשנתיים הקרובות, עד שמגיע חיסון, כל הזמן פותחים סוגרים, פותחים סוגרים?
לא בטוח, לא בטוח. אני חושב שאני דווקא יותר רואה יותר פותחים, עם כמובן בקרה ותקווה שזה באמת, אני כרגע פחות חושש מהקיץ, מה שיותר מפחיד אותי ואת מערכת הבריאות זה החורף הקרוב.
לפי הדיווחים המחלה נרגעת בקיץ, ואז בחורף מתפרצת שוב.
כנראה גם במאמר של ביל גייטס מדובר על הנושא של העונתיות, ומצד אחד סביר להניח כי כמו נגיפי נשימה אחרים יש להם כמעט לכולם עונתיות שמופיעים בחורף יותר מאשר בקיץ, אז הסברה היא שגם כאן יהיה, למרות שהנגיף הזה מתנהג מוזר, אז בכל זאת איזושהי הנחת עבודה שישנה, וזה ישתלב עם התחלואה בשפעת שתגיע, וכאן אנחנו באמת נמצאים במצב שאני צריך להתמודד. אני חושב שאנחנו צריכים באמת לנצל את הזמן עד שיש לנו עד החורף, כדי לתגבר את מערכת הבריאות בכוח אדם, ביותר מיטות, ביותר מוכנות.
מגיע שר בריאות חדש באמת, אז מה הוא צריך לדרוש? עכשיו שפכו מיליארדים על קורונה, ואולי צריך להסיט את התקציבים האלה למשהו אחר, לא?
קודם כל, לחזק את תשתית של בריאות הציבור, אם זה מערך המעבדות, אם זה מערך חקירות האפידמיולוגיות, וגם בתחומים אחרים, אז זה תחום שצריך לא להזניח אותו, כי הרבה פעמים רצים ופותחים ישר מיטות בבתי חולים. זה הנטייה האוטומטית של, כי זה משהו שנראה טוב, מספרים וזה.
טוב, אבל... מודדים OECD, זה המספר זה, בדיוק, שרואים
זה,
בחוץ.
אז זה, אבל אנחנו יותר חשוב להשקיע קודם, או חשוב במידה חשוב רבה להשקיע בתחום של בריאות הציבור.
שזה קופות חולים גם בעיקר.
בעיקר בתוך מערכת משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, וגם בקופות החולים בקהילה. אז זה הדבר הראשון, לפתח הרבה מאוד שירותים של טלמדיסין ודברים מהסוג הזה.
במקום לבוא לרופא, תוכל לעשות איתו זום כמו שאנשים עושים עכשיו.
נכון,
וזה גם בזמן רגיל.
זה משהו שנכנס בכל הקופות, אבל זה צריך כנראה לעבור עכשיו קפיצת מדרגה ממש משמעותית. ומהצד השני, באמת גם צריך בכל זאת להשקיע כמובן בבתי החולים, ולפתח את היכולות שלהם, אם זה תוספת מיטות ותוספת כוח אדם בבתי החולים.
מה הלקח המרכזי שלך מהתקופה הזאת? נזכור את זה עכשיו 10 שנים קדימה, או שנשכח מהר?
לדעתי אנחנו נזכור. נראה לי שכל מי שחי בתקופה הזאת, אז זה יישאר לו חקוק הרבה שנים. זה לא נגמר גם אחר בבוקר. זאת אומרת, יש לנו באמת, כמו שאומר ביל גייטס, יש תקופה ארוכה. אני מאוד מקווה שכן אוכל לחזור גם לשקרת חיים מסוימת, בטח טיולים בארץ, אולי גם אפילו טיסות לחול בתנאים של מלווים באיזשהם בדיקות, ניטור, גם כללים של ריחוק במטוסים. זאת אומרת, זה לא יהיה בהדרגה ישר מטוסים מלאים, אבל אני חושב שגם נוכל להגיע לשם. צריך בסוף גם את ההתנהגות האנושית ולשטוף ידיים. בדיוק זה לא פחות חשוב מהטכנולוגיה, אבל לטכנולוגיה בטח יש תפקיד מרכזי כאן.
איתמר גרוטו, תודה.
תודה רבה.
עוד רגע יהיו פה רן ברזיק ורפאלה גויכמן על המחיר של הקורונה, על הפרטיות של כולנו, אבל קודם פרסומת קצרה.
וואו, זה פשוט כל כך נכון, כל מילה בסלע. לא, זה פשוט לא, ממש מרגיז, למרות שיש בזה משהו.
יש רק אתר אחד שיכול לעורר כל כך הרבה מחשבות אצל אדם אחד. הארץ, חושבים פתוח. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי ב-30% הנחה בעזרת קוד ההטבה POD30 באנגלית בהארץ COIL. בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
חזרנו, שלום רן ברזיק.
שלום, שלום.
ורפאלה גויכמן גם איתנו.
אהלן, אהלן.
אז דיברנו על איך התפרצה המחלה, מה קרה, מה הלאה. בוא נדבר על המחיר, שזו הפרטיות של כולנו, שאנשים לפעמים שוכחים, אבל פה השבק מעורב, אז אולי יותר קל להבין.
ולא רק השבק, גם המשטרה, ויש עוד כמה גורמים שהזדנבו ועלו על הגל של לקבל
כל אחד אלינו. רוצה לעקוב. כל
הרבה
אחד.
רוצים מידע, את המידע שלנו. הם רוצים לדעת מי חולה, איפה חולה, מי נפגש, מתי נפגש, באיזה מסלול הוא הלך, רשימה מאוד ארוכה גם של גורמים וגם של הפרטים.
אז תכף נעשה סדר בכל הדברים, נתחיל עם השבק. רן, אז מה קורה שם?
אז ככה, קודם כל חשוב להדגיש משהו לפני שנדבר על הגופים שעוקפים. המון אנשים יבואו ויגידו, וגם בצדק, מה אכפת עם הפרטיות שלי בזמן כזה?
מונים מחלות, הדבקה, אולי ככה מישהו יישאר בריא.
והאמת, הזכות לפרטיות היא לא זכות מוחלטת. לפעמים אפשר למחול על הזכות הפרטיות בשביל הזכות לחיים. הבעיה היא באיזה דרך עושים את זה, ומה מזה נשאר. וכמובן בישראל, כפי שאנחנו יודעים, אומת הסטארט-אפ וההייטק, הכל עובד לא כמו שצריך. מה זאת אומרת? קודם כל מסתבר שהשב"כ עוקב אחרינו כבר הרבה זמן.
בלי קשר לקורונה.
בלי שקש. עכשיו, חשוב מאוד להבין מה המעקב הזה. זה לא רק איפה אני מסתובב באמצעות האיכון הסלולרי, אלא גם אני נכנס באתרי באינטרנט, באיזה אפליקציות אני משתמש באמצעות ניתוח הנתונים. זאת אומרת, כל מה שאני
עושה... למה צריכים לדעת זה לקורונה?
זאת שאלה מצוינת. קודם כל זה לא לקורונה, הם עושים מעקב אחר כל האזרחים.
לדעת מה, במה הציבור מתעניין, שלא יהיה פתאום מרי אזרחי אולי.
אני לא יודע. זה מה שהכי יפה בשבק. אתה לא יודע.
אוקיי, אז אנחנו... מה אנחנו כן יודעים? מה הקו? עכשיו אתה יושב איתי פה באולפן, אז יודעים שליאור ורן היו פה ליד, וגם רפאלה, אם אחד מאיתנו חולה, טן-טן-טן, אנחנו צריכים להיכנס לבידוד.
נכון, אבל יש פה כמה בעיות טכניות. האיכון הסלולרי זה לא איזשהו משהו קסום, הוא לא מתחבר למערכת ההפעלה של הטלפון. מה זה אומר בלשון העם? זאת אומרת שלצורך העניין, אתה יושב פה ואתה חולה בקורונה, אני עולה למשל לקומה 30, ואני לא חולה בקורונה, אני גם מקבל את ההתראה.
אבל כי רגע, לא יודעים את הגובה.
כי לא יודעים את הגובה, למשל. או למשל, אם נסעתי לי באוטובוס, ואתה הלכת ברחוב, ומנינו הייתה הפרדה של מטר, אבל שום מרחב נשימתי, גם אני אקבל התראה. וזה באמת כל מיני בעיות. עכשיו, בניגוד למשל לכלים אחרים, פה למשל אני לא יכול לבוא ולהגיד השבק, רגע, סליחה, אני הייתי בך בקומה 30, והוא היה בקומה 12, או...
אין עם מי להתווכח.
אין עם מי להתווכח, כטכנולוג, כמתכנת, חשוב לי להדגיש. אין טכנולוגיה שעובדת ב-100%, אין כזה דבר. בגלל זה תמיד אנחנו מכניסים מה שנקרא fail check. למשל, חשבון הפייסבוק שלך נמחק, אתה יכול לערער. חשבון הגוגל שלך נמחק, אתה יכול לערער. למה אני מערער פה? לאף אחד. וזה הדבר הראשון שהוא בעייתי.
בואו נדבר על עוד אמצעי מעקב, זאת אומרת, יותר נעימים. אחד זה, יש אפליקציה, מגן, שמדברים אפילו שבכל מיני מדינות תהיה, לא רק בישראל. פה אנשים הורידו אותה באופן וולונטרי, ואז אחרי כמה זמן הייתה מחיקה המונית של האפליקציה הזאת.
נכון, וזה במקביל, כן, יש...
יש שבק שזה לא וולונטרי וזה וולונטרי.
יש למשטרה שבעיקרון ביום רביעי שעבר ועדת חוץ וביטחון לא הצליחה להעביר את החוק שמסמיך את המשטרה לעשות תיקונים ולעקוב, ובחצות ביום רביעי הם הפסיקו לעקוב אחרי אזרחי ישראל לבינתיים.
למה המשטרה צריכה הייתה לעקוב? כי אם הפרת את הבידוד יכלו לבוא ולהגיד לך תחזור הביתה?
כן, הם אוכפים את הבידוד שבעצם נכפה על אנשים לרוב, והם קיבלו אישור שיעור זמני לעשות את המעקב הזה. סוף סוף קיבלנו נתונים, מה באמת היקף האנשים שמפרים, האם המעקב הזה הוא באמת יעיל ועוזר לנו להילחם בתפוצה של הקורונה, ובאמת המספרים...
במילה אחת לא.
לקחו רשימה של 3,000 אנשים שהם מחויבי בידוד, מתוכם יקנו 200 אנשים במשך יומיים, וכמות האנשים שהגיעו אליהם הביתה כדי לאכוף את הבידוד, כי לא שהו בבית שלהם, 3 אנשים. 3 אנשים על 3 אנשים... מעקנים פה לכולנו את הטלפונים, זה פשוט אבסורד. ולעומת זאת יש את אפליקציית מגן. יש שם קצת חריקות, לי לפחות 6 פעמים היא שלחה הודעה שהייתי בשופרסל, לא הייתי.
את קאנט ולא יסר בינתיים.
המעקבים לא עושים את העבודה שלהם.
כן, חשוב לי לומר משהו על מגן. דווקא פה זה גישה של משרד הבריאות שהיא גישה נכונה, זאת אומרת זה וולונטרי. המידע לא יוצא החוצה, למשל, אוקיי, קיבלתי התראה שהייתי בשופרסל, לא יצאתי מהבית. יש כפתור, אני לוחץ, אוקיי, לא הייתי שם, וזהו. המידע לא יוצא החוצה.
זאת אומרת, אין מעקב אחריך כבן אדם.
אין מעקב, זה לא נשלח לאף אחד, גם מבחינת איך שהם עבדו, זה משרד ממשלתי, שמו את הקוד כקוד פתוח, לקחו מומחי הבטחה ופרטיות חיצוניים, את פרופסור בינהק למשל, הלכו ודיברו איתם, נתנו את הייעוץ, נתנו את החותמת שלהם, זה באמת עבודה נהדרת. מצד השני, פתאום מפילים לך את שבק ואת זה, כי אנחנו נתינים.
לא, אבל למה עדיין אנשים מוחקים? זאת אומרת, התקינו כי היה איזה בז, ואז הבינו מה זה אומר?
וקודם כל יש החלשות, כי אף אחד לא בא ומעודד את זה. אנחנו רואים קמפיינים, נתניהו לא בא בשיחות הערב שלו, בא ואומר, תתקינו את המגן.
לא, אבל פה יש איזו פעילות אקטיבית, זאת אומרת, לא משתמשים, אלא אנשים ממש מחקו, כי אולי הם פוחדים.
כי גם היו כל מיני בגים, וגם כי הם עשו שם איזשהו סוויץ'ים מבחינת הרשאות, וגם אתה יודע, כי אם אתה מקבל איזושהי התראה לא נכונה, ואז גם אתה לא מקבל איזשהו עידוד או משהו כזה, אז אתה אוקיי, אז אתה מוחק. אז זה באמת מצער, כי זה פשוט גישה שהיא נכונה למשטר דמוקרטי. ואנחנו עכשיו מתייחסים אלינו כמו נתינים, וככה זה נראה.
טוב, כמה מחבריי הטובים ביותר, אם הם יוצאים עכשיו מהבית, פשוט משאירים את הטלפון בבית, ואז אי אפשר לעקוב.
זה אחד הדברים שפשוט הכי חושפים כמה השיטה הזאת היא פשוט לא יעילה. כן, זה גרם להתרופפות באמון של הציבור. למה שאני אוריד את האפליקציה? למה שאני אשתמש בטלפון? זה הכי קל. אני משאירה אותו בבית, וההפך, אני עושה אפילו נזק. אני מפסיקה להסתובב איתו. הם לא יכולים, אם באמת יקרה משהו, הם לא יכולים לדעת איפה הייתי, מי נפגשתי. נפגשתי עם איזה 20,000 חולי קורונה, עכשיו שיצאתי החוצה. אין דרך לדעת, כי הם עושים אפקט הפוך של לגרום לי להירתח עכשיו.
מהאח הגדול שעוקב אחריך.
גם ככה יש רשימה עצומה של חברות שעושות את המעקב הזה. אני נותנת אישור לעשות את זה, כמובן כשאני משתמשת בסמארטפון שלי, לכל חברה מסחרית. עכשיו גם המדינה רוצה להיות בפנים, והמדינה עושה את זה בצורה שאין דוגמה לזה בעולם, חוץ מסין כמובן, אבל להשוות את עצמנו לסין זה...
טוב, זה המצב. אבל בוא נדבר על חברות הטכנולוגיה, גם הן מנסות להיכנס לפה. קודם כל, גוגל התחילה לפרסם מידע על סמך גוגל מפס, איך אנשים זזים, איפה הם היו, לא היו, אבל זה לא אישי. זאת אומרת, לא אומרים רן היה שם, אלא בצורה קבוצתית, וזה מסייע לראות את הבידוד החברתי וכו'. ועכשיו גם גוגל ואפל משתפות פעולה אחרי הרבה שנים של יריבות, וגם הם יוציאו סוג של אפליקציה באמצעות הבלוטוף, יוכלו להגיד מי היה ליד חולה קורונה.
נכון, אז ככה. קודם כל חשוב לי להגיד, המון אנשים אומרים כל הזמן, מה אכפת לי שהמדינה עוקבת אחריי, גם חברות מסחריות עוקבות אחריי. קודם כל, מחברות מסחריות אני הרבה פחות פוחד.
למה?
ככה, קודם כל מאוד קל להתמגן. זאת אומרת, מספיק למשל שאני לא משתמש, אין לי אפליקציה כאן של פייסבוק או של טוויטר על הטלפון. הם לא יכולים לעקוב אחריי, אחרי המיקום שלי, אין לי. אני משתמש בהם בדפדפן. בנוסף, גם החברות האלה כפופות לרגולציה מאוד מחמירה. אם אני בא ואומר לגוגל, אל תעקבו אחריי, ויתגלה שאני אעקבו אחריי,
כמה מיליארדי דולרים כנס, ואולי אפילו כלל המנכ״ל.
כן, בדיוק. אז באמת, הם ממש כפופים. במדינות לא כפופות לדברים כאלה. אז באמת, גוגל, פייסבוק וכשאר החברות לא יודעות עלינו את הכל.
ולמה הן רוצות עכשיו לעשות את זה?
החברות האלה נתונות למתקפה רגולטיבית ושל הציבור בשנים האחרונות. זה הדרך שלהן להוכיח את ערכן, ויש להן ערך.
אנחנו בצד הנכון, לא אומרים לכם לשתות אקונומיקה להילחם בקורונה, אלא בוא תתחינו אפליקציה, אנחנו נגיד לכם מה המצב.
נכון, ואפליקציות האלה עוזרות, דרך אגב, שוב, גם פה זה וולונטרי. ברגע שזה וולונטרי, אני בעד. כי אז אתה יכול לבוא ולהחליט. ברגע שזה קוד פתוח, שזה מפוקח, אז אני בעד. כי בסופו של דבר, אפשר קצת להוריד את הפרטיות בשביל הזכות לחיים. תוך כדי הבנת ההשלכות.
ופה המדינה, אתה אומר, חוץ מלהשאיר את הטלפון בבית, כלום אין מה לעשות.
ברגע שהשבק עוקב אחריך עם הכלי, אין לך מה לעשות. יש כמה דברים שאפשר לעשות מבחינת מיקום, כמו להשאיר למשל את הטלפון בבית, וגם זה בדרך כלל משהו שרוב האנשים, חוץ מאלה שיושבים במרתף עם כובע אלומיניום, לא יעשו. אבל חוץ מהמיקום, יש לנו עוד כל העניין של מעקב אחר המידע. SMS-ים למשל, תקשורת אינטרנט, באיזה אתרים אתה מבקר, מה אתה עושה באתרים האלה, ופה יש איך להתמגן. כמובן עם תור, שאפשר להתקין על סלולרי, אפשר להתקין על מחשב ממש בקלות, ואני משתמש בו כדי לגלוש בצורה רגילה. מי שלא רוצה להתקין תור כי זה איתי לו, אז כמובן יש VPN, VPN הוא לא כלי לביצוע אנונימיזציה, זה לא כלי פרטיות, אבל זה משהו שאפשר להשתמש בו.
אז המדינה, אחרי שהיא תאהבה בכל האמצעים האלה, אין עכשיו מצב שזה יעזוב אותנו גם אחרי הקורונה, לא?
זה היה ניסוי כלים מוצלח. לדעתי, מישהו פשוט ישב וחיכה בגורמים שאנחנו...
הזדמנות.
זה היה ממש להיכנס בדלת הראשית, כשיצאנו לדרך של המעקבים, הרי זה נעשה מאוד במחטף. זה חוקק באישון לילה, בלי פיקוח פרלמנטרי. הכניסו שני חוקים נפרדים, אחד לשבק, אחד למשטרה. כרגע החוק של המשטרה בהקפאה, אבל השבק יש לו אישור עד יום חמישי הקרוב, כן? ביום חמישי הקרוב יצטרכו להאריך את זה או שלהפסיק את זה, יהיה עוד פעם דיון בוועדה. אתה גם לא יודע איזה כלים משתמשים, איזה סוג של מידע אוספים. אנחנו גילינו את זה רק דרך הדיונים בוועדות, שזה היה פשוט נהדר לראות שוועדה מתכנסת, ובאמת סוף סוף יש קצת שקיפות, ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון גבי אשכנזי גם עשה את זה מול המצלמות, באופן פתוח, שתבואו ותראו, ואז אתה יושב, ואתה מגלה, שגם לוקחים פירוט שיחות, יש כאן שכבות עצומות של מידע שאוספים עלינו.
טוב, וקורונה לא עובר בטלפון, לפי שאנחנו יודעים, בשיחת טלפון עדיין זה לא עובר.
לא, בשיחת טלפון, אבל הם יודעים עם מי אני מדברת, וזה בדיספרופורציה למה שבאמת קורה בפועל בשטח. אין צורך למעקבים כאלה בשביל למנוע קורונה, כי הקורונה לא התפשטה בצורה הזאת.
אז רן, סיכום שלך, להישאר בבית?
אז קודם כל מומלץ להישאר בבית אם לא צריכים לצאת החוצה. כדי לשמוע על הפרטיות, שוב, מי שצריך למשל ליצור קשר עם אנשים אחרים, שעשה את זה באמצעות סיגנל, אפליקציית מובטחת או שיחות באמצעות סיגנל, להשתמש בתור או בפרוטון VPN או כל VPN אחר. VPN, שוב, הוא לא כלי לפרטיות, אבל תור הוא אחלה, והוא גם מאוד מאוד קל להתקין אותו. זה המלצה שלי, זה מה שאני עושה, וזה לא כזה מסובך. וכמובן, להסיר את האפליקציות של פייסבוק או טוויטר.
אף פעם לא מאוחר מדי.
לא, זה גם חוסך סוללה. ואפשר להשתמש בהם דרך הדפדפן, אני עושה את זה כל הזמן, אני לא גר במרתף.
רן ברזיק, רפאלה גויכמן, תודה רבה לשניכם.
תודה, ליאור.
תודה.
מי שמואשם בהפצת המחלה הזאת במידה רבה הם הטלפים, ואיתנו מומחה לטלפים, פרופסור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
בוקר טוב, ליאור.
אז יש הרבה כאלה, לא?
המון הטלפים. כיום אנחנו מכירים כמעט 1,400 מינים, וחשוב לציין שהמספרים כל הזמן הולכים ועולים, פשוט כי זו קבוצה יחסית לא מוכרת.
שמה ההבדלים ביניהם 1,400 שמאוד שונים, או הבדלים מאוד קטנים?
שונים לגמרי. דמיין שימפנזה ובבון, כן? חיות שונות לחלוטין. קבוצה השנייה היום גודלה בקרב היונקים, ויכול להיות שהיא אפילו הגדולה ביותר, ואנחנו פשוט לא יודעים. כי חמישית מכלל מיני היונקים הם הטלפים.
ולמה אנחנו מתעניינים בזן הזה ספציפי? הטלפים הם אחד מחלות ידועות כי הן מוגיעות על ידי הטלפים, ושתיים פועלות בחושך, לא רואים אותם, קצת חיה מפחידה, לא?
אז דווקא בסין שתדע לך, הטלף נחשב למביא מזל טוב באופן
אירוני. טוב, גם אוכל טעים, לפי מה שאנחנו מבינים.
גם אוכל טעים ככל הנראה. לא טעמתי, דיברתי עם אנשים שטעמו, אומרים שזה...
ומה אמרו?
מין אוף כזה קטן. אז לגבי הסיפור עם המחלות והווירוסים, אולי אני אתחיל דווקא מהסוף ואני אגיד, וירוס הקורונה, מה שנקרא COVID-2, לא הגיע לבני אדם מהטלפים.
זאת היה עוד משהו בדרך.
בדיוק, יש חוליה חסרה. זה נכון כנראה שהוא המקור, אפילו גם זה צריך לומר בזהירות, וזה גם מה שארגון הבריאות אמר וזה, אבל מי שקורא את השורות, מי שקורא את המחקר, רואה שיש שם באמצע איזה פער של בין 10 ל-50 שנה. כלומר, זה על פי אנליזה גנטית. הווירוס הטלפי זה שנמצא בסין, והווירוס ההומני זה שאצלנו נפרדו דרכם לפני בין 10 ל-50 שנה, אנחנו לא יודעים בדיוק.
בוא תנסה להסביר לנו את זה. זאת אומרת, הווירוס התחיל אצל הטלפים, אז הוא עבר אולי אצל חזירים או חיה אחרת, ואז הגיע בני אדם, ואיך אנחנו יודעים את כל השנים האלה ומה עבר שם?
אגב, זה הטלף קטן שבכלל לא אוכלים אותו. דיברתי עם הקולגות הסינים שהיא לא אוכלים אותו, הוא לא נמצא בשווקים. כן, קטן מדי, זה ג'וק קטן. הטלפים יכולים להיות ממש קטנים, כמה גרמים בסך הכל. אז שוב, נחזור, הווירוס שנמצא בהטלף, הדמיון שלו לווירוס ההומני הוא 96%, כן? זה ממש ספירה של כמה נוקליאוטידים דומים זה לזה ב-DNA. ואז עושים אנליזה, וכאן יש באמת הרבה חוסרים שאנחנו לא יודעים כמה מהר הווירוס משתנה, אז לא יודעים להגיד בדיוק, ולכן הערכות הן בין 10 ל-50 שנה. הווירוסים נפרדו, מה קרה אף אחד לא יודע, יכול להיות כמו שאמרת, הוא קפץ לחזיר, יש כאלה שאומרים פנגולין, כן? קפץ לחיה אחרת, הסתובב במשך הרבה שנים, עבר אבולוציה, זו הנקודה החשובה, הוא השתנה והשתנה והשתנה, עד שהוא הפך לווירוס היום והנורא הנוכחי, כן? וזו נקודה קריטית, הווירוס הטלפי לא מדביק אנשים עד כמה שאנחנו יודעים, כן? מומחים הסתכלו על הרצפים.
סוטים אף פה הטלף, אז לא לפחד.
זה בכל מקרה נכון, אבל גם אותו ספציפי זה שמצאו בסין, תאכל אותו אפילו, כן? אולי יש לו משהו אחר, אבל הווירוס הזה לא ידביק אותך וגם לא יעשה לך שום דבר.
בוא נדבר על מחלות של הטלפים. בווהאן, האזור, חלק מתיאוריות הקונספירציה, זה שהם חקרו וירוסים ספציפיים בהטלפים, מתוך חשש שזה יגיע לבני אדם, ולא נגיד עכשיו אם זה יגיע משם או לא יגיע משם, אם זה נשק ביולוגי, לא נשק ביולוגי, אבל כן... זיהו שיש בעיה אצל הטלפים שזה יכול להגיע לבני אדם.
אז הטלפים ידועים בכך שהם נוסעים, אני צריך להדגיש, ולומר נוסעים ולא נסעים, שמוצאים עדויות לכך שהיו להם וירוסים רבים, ובאמת משפחת הקורונה, אז מוצאים הרבה וירוסים ממשפחת הקורונה בהטלפים. אגב, אני חייב לציין, גם SARS-1, SARS הקודם, שהטלפים מואשמו, וגם שם לא מצאו מעולם את הווירוס בהטלף, בניגוד לכל מה שהתקשורת הפופולרית וגם הלא פופולרית כותבת, מצאו משהו דומה. ובאמת הרבה מאוד חוקרים בשנים האחרונות, בעשור האחרון הייתי אומר, מנסים מנסים להבין מדוע, איך זה שהטלפים, איך זה שאתה רואה שרידים לווירוסים כל כך רבים, ולכאורה לא הורגים את הטלפים.
המערכת החיסונית שלהם מאוד שונה.
בדיוק, והמסקנות הן, וזה באמת נושא שמאוד מאוד מעניין לחקור אותו, כן? זה לא תחום העיסוק העיקרי שלי בכלל, אבל זה שמערכת החיסון שלהם היא מאוד מאוד טובה, ואז באמת יש שאלות, מה מאפשר להם, כן? איך זה שיש מערכת חיסון? הרי הם יונקים בסך הכל. איך מערכת החיסון שלהם היא כל כך שונה מזו של יונקים אחרים? ומה שמעניין חוקרים אחרים, כמוני למשל, זה למה, כן? לא מה שזה אנחנו משאירים לאימונולוגים, אלא מדוע היא כל כך שונה משל אחרים.
תסביר לי רגע, חוקרים בכלל מערכת חיסון של הטלפים? מה, אתה מדביק אותם בכל מיני דברים?
בדיוק, זה מתחיל בהדבקה, אתה יכול לקחת במקום את הטלף עצמו, אתה יכול לקחת תאים של הטלף ולהדביק אותם. בעשור האחרון, אתה יודע, בתור מישהו שהולך לכנסים על הטלפים, אתה רואה את ההתפוצצות של מחקר על מערכת חיסון של הטלפים, מכלום לבאמת טובי האימונולוגים בעולם שמתעניינים בה היום. ולמה היא כל כך טובה? אז יש שתי תכונות שהיום אנחנו משערים בטלפים, שאומרות סליחה לאבולוציה, להתפתחות של מערכת חיסון כל כך טובה. אחת, אורך החיים המטורף שלהם. אנחנו יודעים שיש קורלציה בין גודל וגיל ביונקים, נכון? פיל חי פי כמה יותר ממך, והטלפים שהם חיות קטנות, רובם שוקלים כמה גרמים, כן? פחות מ-50 גרם, חיים המון ביחס לגודלם. כן? הסיאן הוא הטלף במשקל 7 גרם, שנתפס בטבע 41 שנה,
וואו.
אחרי שתפסו אותו וטיבעו אותו, שמו עליו טבעת בפעם הראשונה, שזה, אם תשווה לעכבר, בערך פי 20-30 ממה שצפוי ליונק בגודל כזה. ואם אתה מעריך חיים כל כך הרבה, כנראה שאתה צריך מערכת חיסון מאוד מאוד טובה. הסיבה השנייה היא אותם מעופפים. בעצם אנחנו מדברים על היונקים המעופפים היחידים. זה אחד הדברים שאנחנו חוקרים במעבדה שלי. אנחנו שמים GPS-ים קטנים על הטלפים, רואים כמה הם עפים, ואנחנו מגלים, למשל, באמת פעם ראשונה שזה מתועד, שהטלף במשקל 20 גרם במקסיקו, אגב, הטלף שבזכותו יש לך טקילה, כי הוא מאביק את צמחי הגאווה, הטלף כזה יכול לעוף בלילה 300 קילומטר אפילו. משהו, כן, משהו מאוד מאוד קיצוני. תעופה כל כך ארוכה וכל כך מאומצת, נזקים פיזיולוגיים, נזקים חימצוניים, כנראה גם דורשים מערכת חיסונית מיוחדת. ואלה כנראה, לפחות היפותטית, הסיבות למערכת החיסון הטובה שלהם.
איך הגעת לנושא הזה? למה הטלפים?
אני התחלתי כחובב חיות מובהק שלומד פיזיקה במקביל לביולוגיה, וחיפשתי מאוד משהו שישלב את הדברים, ואז נחשפתי בזכות חוקרים אצלנו בתל אביב, וגם חוקרים בגרמניה, למערכת הסונאר של הטלפים, שהכרתי בערך, אבל לא ידעתי מה זה אומר, לזה שבעצם, אני אגיד בשתי מילים, הם משתמשים בקולות כדי לראות את העולם, משדרים קולות, צועקים, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, אבל הרבה יותר חזק ובתדרים גבוהים.
זאת פעילים בעיקר בלילה, וכדי לנוע זה מה שהם עושים.
נכון, למרות שיש להדגיש שהם גם רואים. אוקיי, הטלפים לא עיוורים, הם משתמשים בראייה גם, הם משלבים את שני החושים, גם נושא מחקר מדהים. והשימוש שלהם בסונר, כדי, שוב, בקולות, כדי לבנות תמונת עולם, זה משהו שבאמת ריתק אותי מבחינה פיזיקלית וגם מבחינה התנהגותית, ושם התחלתי בעצם.
ואיך אתה חוקר את זה? סלוט סונר, איך בכלל חוקרים את זה?
שאלה מאוד טובה. תראה, מצד אחד, עוד מעט 100 שנה מקליטים. פשוט לוקחים מיקרופון מיוחד, אגב, לתדרים אולטרסונים, ושמים אותו בחדר ומסתכלים איך הטלף משנה את הקולות שלו. היום אנחנו יודעים לעבוד עם מערך של 100 מיקרופונים, לא מיקרופון בודד.
ומה, יש שם ממש שפה?
אז השפה היא בצד, כן? בנוסף לשימוש בקולות כדי לראות את העולם, יש גם שימוש בתקשורת קולית, גם זה נושא שאנחנו חוקרים אותו כדי לתקשר אחד עם השני, ואלה הקולות שאתה שומע בדרך כלל, כשאתה נכנס למערה של הטלפים, ואגב, יצורים מאוד מאוד חברתיים, עוד נושא שאולי קשור להפצה של מחלות, אז אתה שומע המון המון תקשורת, וזו בעצם השפה במרכאות שלהם, וכאן מחקר שלנו מראה לפני כשנתיים שבעצם הם לומדים את השפה, כלומר, אם אתה לוקח גור של הטלף, וזה מה שעשינו, ואתה מגדל אותו עם חשיפה לאיזשהו להג, מבטא, ניב, לא מקומי, כלומר, אתה מערבב את מה שהוא שומע, אתה רואה שהבוגר, כן, כעבור כשנה, הגור הזה מדבר, אני אגיד במרכאות, במשהו שהוא יותר דומה למה שחשפנו אותו אליו מאשר ההורים שלו בעצם.
זאת אומרת, גם מתוך 1400 המינים האלה, אם אתה מערבב, הם יכולים לתקשר ביניהם?
זה שאלת מפתח שקשה לענות עליה, והתשובה היא, ולא יודעים, התשובה היא ככה נראה לא, אבל הייתי אומר שאנחנו יודעים את זה בכלל, אנחנו יודעים שיש קופים שמקשיבים לציפורים, ויודעים לפי קולות ההזרה של הציפורים לדעת שמגיע טורף, כן? אז יש האזנה דדית בין מינים. בסונר דווקא, נחזור רגע לסונר, הראו באמת שכל הטלפים, כשהם תוקפים מזון, הם משמיעים רצף קריאות כזה, משהו כזה שהולך וגדל בקצב שלו, ומינים אחרים, בדיוק כמו ששאלת, מאזינים ואומרים, אה, למרות שזה לא המין שלי, אני יודע שהוא מצא מזון, ואם זה מזון דומה לשני...
מצוין, כדאי לעוף לשם.
בדיוק, כן.
מה עוד אנחנו יודעים על הטלפים שאמור לסקרן אותנו?
אני מניח שאתה גורר אותי ככה לכיוון המין האוראלי שדיברנו עליו קודם, אז באמת זה היונק היחידי למעט הבונובו למיטב ידיעתי, שבו הראו איזשהו מין אוראלי במהלך ההזדווגות, זה אפילו הקנה לחוקרים האלה פרס איג נובל, כן? הידוע לכבוד ולשמצה. בעצם מה שהראו שם זה שבמהלך ההזדווגות, הנקבה מבצעת, לא נרחיב, וזה מעריך את משך ההזדווגות בעצם, על ידי כך ההזדווגות הופכת מהזדווגות של כמה דקות, של שתי דקות אם אני זוכר נכון, לארבע דקות או משהו כזה. הראו את זה גם שזה גם הדדי, גם הזכר מבצע ומרוויח מכך הערכה של משך ההזדווגות.
בואו נסיים בטלפים בישראל, כמה מינים אנחנו מכירים פה, וחוץ מזה שהם מאביקים כל מיני עצים ותאומים להם, מה אנחנו יודעים עליהם פה?
כן, אז באמת אנחנו מדברים על יותר מ-30 מינים, יש ויכוחים מי נכחד ומי לא, אבל בין 30-33 מינים, שזה אומר שליש ממיני היונקים בישראל, אוקיי? מספר מדהים בדיוק. מרביתם הטלפי החרקים, למעט אחד, שזה אומר שמבחינת הדברה ביולוגית הם מצוינים, יש אחד שהוא קטנטן ומאוד נפוץ בערים ואוכל יתושים, כי אני יכול לאכול ערכות משתנות, אבל מאות לאלפי יתושים בלילה, כן? כלומר, מאוד נחמד שיש לך אחד כזה ליד הבית.
חיות מחמד עדיין לא לוקחים כאלה.
אסור, כולם מוגנים, אבל הטלף הפירות, שבאמת מאוד מוכר לכולנו, כי הוא גדול, הוא מאוד גדול ונפוץ בערים, ובאמת בעל גמישות, כן? גר בעיר, שזה כבר משהו מאוד מאוד גמיש. תרומה העיקרית שלו היא תרומה של גם האבקה, אבל יותר הפצת זרעים. תחשוב על עץ שצריך במרכאות איכשהו לזוז, ולא יכול, והטלף הזה אוכל את הפרי, ואחר כך חרבן, כן? מוציא את הזרעים במרחק לפעמים 100 קילומטר, כמו שאמרתי, ובעצם מזיז את העץ הזה ממקום למקום, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לצמחים.
טוב, סך כל חיה חמודה, לא? ככה נסכם.
חיה מדהימה, ובאמת תסתכלו עליהם מקרוב ותראו באמת כמה הם מדהימים.
יוסי יובל, תודה.
על הדבר.
הארץ השבוע כאן סיימנו. ניצה ברגמן הפיקה, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר. אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.